אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כנסת נכבדה. 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי מן.
הכנסת שינתה במרוצת השנים את ההרכבים של הסיעות החברות בה. לפעמים, וזו הדינמיקה הפרלמנטרית, מפלגות וסיעות מתאחדות או מתפלגות, ולא פעם השמות מתחלפים כך שנראה או נדמה שהן נעלמות מהמפה או מהלקסיקון הפוליטי. כנסת נכבדה, שלום, הפעם נדבר על מפלגות כאלה שהיו ואינן, ובכל זאת, גם במהפכים הפוליטיים בארץ ובעולם, הן עברו גלגולים ושינויים, הן קיימות בצורה זו או אחרת. כמו תמיד נשבץ בין הדברים גם כמה הקלטות היסטוריות ואת הפינות הקבועות על מושגים מחיי הכנסת ועל עובדי הבית, האנשים שמאחורי חברי הכנסת. כנסת נכבדה, האזנה נעימה.
שלום דוקטור משה פוקס משל, מנהל מוזיאון הכנסת.
שלום איזי.
נדבר גם על הכנסת ששינתה את פניה, ואנחנו מדברים לא רק על פנים ולא רק על שמות, אלא על ההרכב של הכנסת, מדברים על סיעות, מדברים על מפלגות, והיום נדבר על מפלגות שהיו ואינן, ולא רק מפלגות קטנות או סיעות קטנות, אלא מפלגות שהיו בזמנן אימפריות.
נכון, מפלגות שהיו בהחלט אימפריות, הן מבחינה אלקטורלית, הן מבחינת קהל תומכים מאוד נלהב, שהיה נקרא לדגל בהתלהבות, ומפלגות שהייתי אומר שהשורשים שלהם הם עוד הרבה לפני הקמת המדינה.
אז היום נדבר על מפלגות שהיו ונעלמו מצד שמאל של המפה. אנחנו נדבר גם בתוכניות הבאות על צד ימין וגם על המרכז, כי העובדה שמפלגות קמות ונעלמות זה לא שייך רק לצד אחד של המפה הפוליטית.
נכון, אנחנו יכולים לראות את התופעה הזאת של מפלגות ותיקות ושורשיות, שעם השנים ככל שהחברה הישראלית משתנה, ככה גם הן או שמצליחות להתאים את עצמן ומשנות את פניהן, או במקרים אחרים פשוט נמוגות אלקטורלית וציבורית.
וצריך להיות הוגנים כלפי הכנסת, זאת לא בעיה של הכנסת, זה לא משהו במבנה של הכנסת, אלא זה פשוט שיקוף של החברה הישראלית.
נכון, ומדובר באמת במפלגות שהם היו הרבה מאוד שנים בכנסת והם עיצבו את החברה הישראלית ויש להם הרבה זכויות בהקמת המדינה ובתהליכים של התעצמות המדינה והתפתחותה. והיום אנחנו רוצים להחזיר להם סוג של חוב ציבורי שגם הכנסת וגם הציבור הישראלי כולו חב להם, כי הם היו הבסיס שעליו נבנתה המדינה והמערכת הפוליטית גם בהמשך הדרך. ומדובר גם במפלגות, גם במורשת וגם במנהיגים מאוד חשובים שעשו הכל על מנת להיטיב עם מדינת ישראל ואזרחיה ולעצב את המדינה שזה עתה קמה.
והיו פרלמנטרים מעולים רובם.
כל מי שקורא את דברי הכנסת היום יכול לקרוא את הדברים, את העומק המחשבה, את הניסיון למצוא פתרונות יצירתיים למצב שהוא לא פשוט. אנחנו מדברים על מדינה שהיא מדינה קטנה, שהיא נמצאת במלחמות או בפעולות תגמול והסתננויות, על משק שהוא מאוד חלש וצנוע, והיה לא קל להיות מנהיג במדינת ישראל באותה תקופה, והאנשים האלה מילאו את משימתם מכל הקצוות הפוליטיות בנאמנות רבה ובלב מסור למטרה.
וצריך להגיד שהשמות שלהם פשוט נמוגו, גם השמות של המפלגות. אם אנחנו מדברים על צד שמאל, אז בואו נזכיר, למשל.
למשל, אנחנו מדברים על מקי, המפלגה הקומוניסטית הישראלית, על מפם, אחדות העבודה. למעשה, הייתי אומר, זה הסיפור של השמאל הישראלי בראשית שנותיה של המדינה. ובאותם שנים, ההגדרה של שמאל לעומת מפאי, שנתפסה כמפלגת המרכז, המפלגה שלפעמים אמרו עליה, המפלגה שיש למדינה, הרי שההגדרה של מפלגות השמאל באותם ימים, היו לא על פי יונים או ניצים, ארץ ישראל השלמה, החזרת שטחים, הייתי אומר שבהתחלה אפילו לא לפי כלכלה וחברה, אלא על פי היחס שלהם לברית המועצות, שנתפסה אז ככוח עולמי עולה. אנחנו מדברים על שנות המלחמה הקרה, והיחס של ברית המועצות, במיוחד בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, היה התבחין בין המפלגות, האם את מפלגת מרכז או מפלגת שמאל.
ומפלגת שמאל הייתה בעצם סוציאליסטית.
חלק מהמפלגות היו סוציאליסטיות. הייתי אומר, יש כמה גוונים של אדום. בצד שמאל, החל ממקי, שהיא באמת האדום הבוהק ביותר, האדום הקומוניסטי, שמזוהה עם המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות, עם סטלין ועם ההנהגה שם. גם הפעם, בשנים הראשונות, בהחלט מחויבת גם היא לברית המועצות ולתפקידה בעולם. חלק ממחנה אוונגרדי מתקדם, שמפלגות השמאל ראו את עצמם כחלק ממנו.
ובעצם אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל אחת הסיבות שמפ"ם נעלמה מהמפה הפוליטית בארץ, באמת היו חילוקי דעות, עד כמה ללכת עם ברית המועצות.
נכון, ובכלל, אם אנחנו מסתכלים על הסיפור של כל מפלגות השמאל, בין אם זה מקי, בין אם זה אחדות העבודה, ובין אם זה מפ"ם, אז ככל שברית המועצות שוקעת, וככל שהיא הופכת להיות עוינת למדינת ישראל לפני כן, הרי שגם מפלגות השמאל שתומכים בברית המועצות לאורך השנים, מוצאות עצמם בבעיה, גם בבעיה אלקטורלית, גם בבעיה אידיאולוגית, והסיפור שלהם, אם לתמצת אותו במשפט אחד, זה המתח בין התמיכה בברית המועצות ובעקרונות שהיא מייצגת, לבין התמיכה בציונות ובמדינת ישראל, שעם השנים הפער בין העמדות הולך ומתרחב.
מאה עשרים פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
שלום, שמי מרב כהן ואני שמחה להתארח היום בתוכנית כנסת נכבדה. אני עובדת בכנסת משנת 2000, כמעט 20 שנה. מאז תחילת עבודתי בכנסת עברתי דרך ארוכה ועסקתי בתחומים רבים ומגוונים, ובהם עמותה פרלמנטרית לזכר השואה, ועדת הכלכלה של הכנסת ותחומי הלוגיסטיקה והתפעול. אבל היום אני כאן כדי לספר לכם על אחד הנושאים המרתקים והחשובים ביותר בעיניי, נושא שבו אני עוסקת כיום במסגרת תפקידי כראש תחום בכיר תפעול בכנסת, והוא נגישות. מדינת ישראל חוקקה ב-1998 את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולאפשר לו השתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, בצורה עצמאית ומכבדת, ותוך מתן מענה הולם לצרכיו המיוחדים. הכנסת פועלת רבות לטובת הנגשה, מתוקף החוק והתקנות מכוחו, אך שמה לה למטרה לפעול אף מעבר למחויב בחוק, וזאת מתוך שליחות ערכית ומחויבות מלאה לאפשר לכל אדם לבקר בה, להשתתף בעשייה הדמוקרטית ולקבל את כלל השירותים שהיא מציעה בצורה שוויונית ונעימה. בעבודת ההנגשה אנו מביאים בחשבון מגוון של מוגבלויות ומשתדלים לתת מענה רחב ככל האפשר. אנו מזמינים אתכם לבקר בכנסת ולגלות ברחבי המשכן התאמות במבנה, כגון מעליות נגישות, מעלונים, רמפות, חניות נכים ועוד, וכן התאמות בשירות, כגון מערכות עזר לשמיעה, שילוט נגיש, אתר נגיש, חוברות וסרטוני מידע נגישות, ואף עמדת נגישות ייעודית שבה אפשר לקבל מידע ולשאול אביזרי עזר מגוונים לשיפור התנועה, הראייה, השמיעה וההתמצאות. במסגרת תפקידי אני פוגשת אנשים רבים, בהם אנשים עם מוגבלות, ובעיניי הדבר המרגש ביותר הוא לדעת שיש ביכולתי לסייע להם. אני מרגישה שניתנה לי זכות גדולה לעסוק בתחום כל כך חשוב, ואני מקווה לפגוש אתכם בקרוב בסיור המיוחד על הנגישות בכנסת שעליו אנו שוקדים בימים אלה.
דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת. אז בואו נלך אל השורשים, אל הקמת המדינה. קודם כל, מפלגה קומוניסטית הייתה בארץ ישראל, עוד בימי הבריטים, לא כל כך נתנו לה לפעול. מה קורה שכשקמה מדינת ישראל, יש פתאום כזאת אהבה גדולה לברית המועצות?
יש באמת, כפי שהגדרת הזאת, אהבה גדולה לברית המועצות. נוטים פה חורשת הצבא האדום, הדגלים האדומים מתנוססים בהרבה מאוד מקומות. צריכים לזכור ששליש ממערכת החינוך זה מערכת חינוך של הפועלים, של ההסתדרות, שבה לצד דגלי ישראל אנחנו מוצאים גם את הדגל האדום, השירת האינטרנציונל.
מצעדי 1 במאי.
מצעדי 1 במאי, שבוודאי ממשיכים לצעוד עד שנות ה-80. ברית המועצות עם קום המדינה נחשבת אחת המדינות הכי תומכות במדינת ישראל. ברית המועצות קודם כל נחשבת למדינה שלה התפקיד המרכזי בהבסת גרמניה הנאצית. לאחר מכן, התמיכה של ברית המועצות ואחריה כל הגוש הסובייטי בהחלטת החלוקה והקמת מדינת ישראל, מתן הנשק שהיה כל כך נחוץ למדינת ישראל, לולי ברית המועצות וההסכמה שלה שצ'כוסלובקיה תמכור לנו נשק ומטוסים ורובים, ושוב עדיין היה ננחם כאן עם רובי הסטן והמרגמה המולטרת הדוידקה, וצריך לזכור שהנשק הזה ניתן בשעה שארצות הברית מטילה אמברגו נשק על כל האזור, בשעה שהבריטים תומכים בירדן, הן בנשק והן בפיקוד צבאי מלא שנמצא כאן באזור, ולמעשה המשענת היחידה של מדינת ישראל במלחמה היא ברית המועצות והנשק שהיא מספקת. גם לאחר מכן, בהצבעה החשובה של קבלת ישראל לאום, ב-1950, ברית המועצות והמדינות הסובייטיות האחרות, הן מצביעות בעד קבלת ישראל לאום. דוגמה אולי מאוד מעניינת היא פתיחת הכנסת. אנחנו הרי תוכנית שעוסקת בכנסת, וב-49, בט"ו בשבט, שהכנסת נפתחת בירושלים, ובן גוריון מזמין את כל הצירים, שגרירים נקראו אז הצירים, צירי המדינות השונות במדינת ישראל, לבוא ולהשתתף בישיבת הפתיחה של הכנסת ישראל, של הדמוקרטיה הישראלית, הרי שכל הצירים המערביים של ארצות הברית, של בריטניה, של צרפת, אומרים לא, ירושלים היא לא חלק ממדינת ישראל, ולכן אנחנו מחרימים, ואנחנו לא נגיע לישיבה הזאת. תודה רבה על ההזמנה.
הרוסים הגיעו,
הצ'כים הגיעו, הפולנים הגיעו, ונותנים כבוד לכנסת.
וצריך להזכיר שאם לוקחים את הרישום של המפלגות בארץ ישראל, אז המפלגה הקומוניסטית בגלגול הקודם בימי הבריטים, פקפה, הייתה, עד כמה שאני זוכר, המפלגה הראשונה שנרשמה כאן בארץ. זאת אומרת, היא הכי ותיקה מכל הרשימות, גם אלה שכמובן יש להן רוב בכל המוסדות הציוניים עד אז.
המפלגה הקומוניסטית, כפי שציינת איזה, היא המפלגה הוותיקה ביותר שנרשמה בארץ ישראל. אנחנו מדברים על מפס, מפלגת פועלים סוציאליסטית, שאחר כך הפכה להיות באמת PKP, הפלסטיניין קומוניסטי שפרטאי. הם משנים את השם לשם ביידיש ולא בעברית. זו מפלגה שהיא אנטי-ציונית, שהיא מקווה שיום אחד תתפתח פה תודעה מעמדית, והפועלים היהודים עם הפועלים הערבים יתאחדו ביחד ויקימו פה מדינה קומוניסטית. כל זה כאמור עד 1947. ב-14 למאי נציג ברית המועצות, אנדרי גרומיקו, נואם בעצרת האום בנוגע לעמדה מה לעשות עם מה שנקרא שאלת פלסטינה איי, ויש פה מהפך בעמדה הסובייטית. ברית המועצות תומכת בהקמת מדינה יהודית ובחלוקת הארץ לשתי מדינות, והמפלגה הקומוניסטית שהיא נאמנה למוסקבה מוצאת עצמה במצב מאוד קשה, שכן במשך עשורים לא מעטים חבריה הולכים תעמולה כנגד הקמת מדינה יהודית, ולפתע העמדה ממוסקבה משתנה.
ואיך זה משתקף אצלנו כאן בארץ?
אכן, בהתחלה המפלגה ואנשיה מתקשים להאמין בשינוי העמדה, שינוי של 180 מעלות. הם אפילו מנסים להשפיע על הנציג הצ'כי של ועדת החלוקה, אולי לשנות את דעתו, אבל ברגע שהם רואים שזו העמדה של ברית המועצות, וזו העמדה של סטלין, שהוא מחליט עליה, הם מיישרים קו. אנחנו רואים באמת את הקמת מפלגת מקי, הם חוזרים שוב פעם לשם העברי, מפלגה קומוניסטית ישראלית, ואת התמיכה במדינה עברית הם מציגים כתמיכה במאבק כנגד האימפריאליזם הבריטי שמבקש להישאר בארץ בעזרת שליטי ערב, וגם היישוב משנה את היחס שלו כלפי המפלגה, מזמינים את נציגי המפלגה להכרזת העצמאות, לבוא ולחתום על מגילת העצמאות, ואנחנו מוצאים שבעוד שמנחם בגין ויצחק שמיר אינם מוזמנים לחתום על מגילת העצמאות, מאיר וילנר, נציג המפלגה הקומוניסטית, נוכח ואפילו חותם, וגם בעיתונות של המפלגה אנחנו רואים מספדים לחברי המפלגה שמתגייסים לצבא ומתגייסים למאבק.
ומי היו חברי הכנסת ומי היו מנהיגי מקי באותן שנים? מפלגה שאגב נועלה בצורה של קולקטיב.
הייתה מפלגה שהיא שונה מיתר המפלגות בשילוב היהודי-ערבי. החל מהקמתה אנחנו רואים שילוב של חברים ערבים וחברים יהודים. ב-49 אנחנו רואים שוב חזרה של החברים הערבים, ולצד מאיר וילנר וחבר הכנסת מיקוניס, אנחנו רואים גם את אמיל חביבי וגם את תופיק טובי והייתה הנהגה שהייתי אומר, הנהגה ממש משלבת ומשולבת בחברים ערבים וחברים יהודים. רוב המצביעים בהתחלה היו באמת מצביעים יהודים.
אבל זה לא מחזיק מעמד. ברית המועצות עדיין חזקה מאוד בעולם. אנחנו מגיעים לאמצע שנות ה-60, 1965. יש פילוג שכבר מסמל את התהליכים שגם יבואו אחר כך.
כפי שאתה מציין, באמת ברית המועצות, הירח דבש הישראלי-סובייטי הוא ירח דבש קצר מועד. ברית המועצות משנת 52, שאנחנו רואים את משפטי פראג, שבהם יש רדיפה של יהודים בטענות של מזימות ציוניות ומזימות יהודיות כנגד ברית המועצות. וברית המועצות מבינה שמדינת ישראל, שהיא חשבה שיכולה להיות בעלת ברית לעולם הסובייטי, היא דווקא מגלה יותר ויותר נטיות פרו-מערביות וקושרת את גורלה עם בריטניה, צרפת, ארצות הברית, וברית המועצות משנה וחוזרת ליחסה הקודם כנגד מדינת ישראל, וזה גם משפיע על המפלגה, על יחס הציבור כלפי המפלגה. הקושי הזה, שמצד אחד הנאמנות לברית המועצות, מצד שני להיות מפלגה בכנסת, חלק ממדינת ישראל, הוא קושי שהולך ומחמיר, עד באמת לפיצול ב-65. למעשה, העילה לפיצול היא כבר מתחילה ב-1964. ברית המועצות מעניקה את הפרס החשוב ביותר, פרס לנין לשלום, למנהיג אלג'יריה, אחמד בן בלה. ואותו מנהיג אלג'יריה, כשהוא מקבל את הפרס, הוא במעמד הזה קורא להשמדת ישראל, והדבר הזה גורר לוויכוח חריף מאוד במפלגה. מצד אחד אנחנו מוצאים מנהיגים כמו מיקוניס, כמו משה סנה, שהם מתנגדים לבן בלה, מתנגדים לאותו טקס שבו קראו להשמיד את מדינת ישראל. ומצד שני יש לנו את החברים היותר נאמנים לברית המועצות, הן החברים הערבים, תופיק טובי, הן אמיל חביבי והן מאיר וילנר, שהם עדיין מעדיפים לתמוך בברית המועצות ולהתעלם מהביטויים הללו.
ואיך הוויכוח הזה בא לידי ביטוי בכנסת, על בימת הכנסת?
הוויכוח הזה מגיע בכנסת בכך שמקי מתפצלת לשתי מפלגות שונות. השם מקי נשאר עם מיקוניס וסנה, והייתי אומר שמרבית החברים היהודים תומכים במקי, כאשר מרבית החברים הערבים פורשים ממקי ביחד עם מאיר וילנר ומקימים את רקח, רשימה קומוניסטית חדשה. לימים מקי הולכת ודואכת עד שהם מאבדים את הייצוג בכנסת. מאיר וילנר בשנות ה-60 אפילו נדקר כשהוא עובר בתל אביב בגלל הרגשות האנטי-סובייטיים שמופנים כלפיו וכלפי מפלגתו. ורקח הופכת להיות מפלגה הרבה יותר נאמנה לברית המועצות, גם לאחר מלחמת ששת הימים אנחנו רואים את ההחרפה בטרמינולוגיה הסובייטית וגם בטרמינולוגיה של רקח בכנסת.
כנסת נכבדה.
שלום חברת הכנסת לשעבר תמר גוג'נסקי.
שלום וברכה.
12 שנים היית בכנסת ויש מפלגה קומוניסטית בכנסת, גם בשנת 2019.
כן, בהחלט. המפלגה הקומוניסטית הישראלית על סניפי החבריה ותנועת הנוער שלה ממשיכה לפעול, ובמסגרת הניסיונות שלה לשתף פעולה עם גורמים אחרים, היא יזמה בשנת 77 את הקמתה של החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, מכונה בקיצור חדש. ולכן המפלגה הקומוניסטית מיוצגת בכנסת בעצם במסגרת סיעת חדש.
אז האם זה היה רק שינוי שם כל השנים? התחלנו ממקי, עוד לפני זה היה פקפה בהיסטוריה הארוכה יותר. עברנו למקי, לרקח, חדש, חדש בלד?
לא, חדש בלד זה רשימה לכנסת. הייתה עכשיו חדש תעל רשימה לכנסת. זה משהו אחר. רשימה לכנסת זה לא מפלגה. מפלגה, לפי חוק המפלגות של היום, היא מפלגה רשומה, שחייבת בדוחות למבקר המדינה וכו'. המפלגה הקומוניסטית הישראלית מציינת השנה 100 שנה להקמתה. והיא המפלגה הוותיקה ביותר בארץ, שמתמידה בפעילותה. היא הוקמה בשנת 1919, והוא מאוד גאה בהמשכיות הזאת.
אז למה יש רושם בציבור בכל זאת שהמפלגה כאילו נעלמה?
תראה, יש בעיה עם הייצוג בכנסת והשם של הייצוג בכנסת. שאתה זוכר, בזמנו הליכוד זה היה חיבור של חירות והליברלים, שתי מפלגות. במהלך הזמן העניין התשתש. בסופו של דבר, גם המבנה הארגוני שלהם פוגג, כן? ולא שתי מפלגות, אלא היום יש מפלגה אחת שנקראת ליכוד. אצלנו, החיבורים לא משנים את המהות שלנו. אין? אנחנו לא מבטרים על הייחודיות שלנו, שהיא לתת תשובות לבעיות הנוכחיות, שתי מדינות לשני עמים, צדק חברתי, שוויון לאוכלוסייה הערבית, תמיכה בעובדים, תמיכה ביוצאי אתיופיה וכן הלאה וכן הלאה, ושוויון האישה. אבל בנוסף לזה, המפלגה הקומוניסטית יש לה חזון, תוכנית לגבי שינוי עצם מהותה של החברה. כלומר, אנחנו בעד שינוי החברה מן היסוד, אנחנו בעד חברה סוציאליסטית, אנחנו בעד חברה שבה העובדים הם גם הבעלים של המפעלים ושל החברות. אנחנו לא ויתרנו על התוכנית ארוכת הטווח שלנו.
וזה גם כשמוסקבה אינה אותה מוסקבה שדובר עליה בשנות ה-50?
בהחלט לא. במוסקבה התרחשה מהפכת נגד, ובמוסקבה יש היום קפיטליזם ועוד מאזן היותר ברוטלי. בהחלט, בהחלט. אז לכן הדרך היא מביאה בחשבון את כל הניסיון שנצבר בתנועה הקומוניסטית ובכל המאבקים. לכן כל קומוניסט בכל מדינה שהוא בא הוא פועל, הוא נותן תשובות להיום, כן? למה שקורה היום. אבל הוא גם מציע למי שבא בשורותיו ולמי שבא להקשיב לו. המפלגה הקומוניסטית יש לה עיתון יומי בערבית שנקרא אלית אחד, ויש לה שבועון בעברית שנקרא זו הדרך, וכל אחד יכול להיכנס לאתר של המפלגה הקומוניסטית הישראלית באינטרנט ולקרוא שם כל יום. יש נושאים חדשים שאנחנו מטפלים בהם וכולי.
אז את אומרת שבעצם שינויי השם, כמו שאת הזכרת את הדוגמה של חירות וליברלים שהיו לליכוד, כלומר, זה כל מיני שינויים שקוראים דינמיקה של פרלמנטריזם.
זה דינמיקה של מפלגות בורגניות או סוציאל דמוקרטיות, שהן, אין להן תוכניות ארוכות טווח כמונו. הן לא מפלגות שרוצות לשנות את החברה מן היסוד, וליצור חברה אחרת, עם כללים אחרים. הן עוסקות בשאלות הפוליטיות, כן סיפוח, לא סיפוח, כן לטפל בחוקים כאלה ואחרים. אנחנו עוסקים בנושאים האלה כי זאת המציאות. לכן אנחנו גם מתמודדים בבחירות לכנסת. לכן אנחנו גם חברים בעצם מהקמתה של ההסתדרות ב-1920. אנחנו פעילים בכל מקום שניתן לפעול. אבל אנחנו לא מבטרים על החזון שלנו והמסר שלנו שהעובדים יכולים לשחרר את עצמם משלטון ההון.
חברת הכנסת לשעבר תמר גוג'נסקי, אז הוכחת לנו שמפלגה קומוניסטית לא נעלמה.
בהחלט לא. קיימת ובועטת.
תודה רבה לך.
בבקשה.
והזכרת, משה, הזכרת את רקח, גם רקח שינתה השם, זה הפך אחר כך לחדש, ובעצם צריך להזכיר שבאמצע, אי שם, בשנות ה-90, גם נפלה ברית המועצות, מה ששינה לגמרי את כל התייחסות לקומוניזם בעולם, נשאר משהו שהוא איזשהו צל וזיכרון היסטורי של המפלגות הקומוניסטיות בארץ ישראל. זאת גם אחת הסיבות, כמובן, לשינוי ולהיעלמות של המפלגות הקומוניסטיות, בוודאי הגדולות. אבל לפני שנסכם את הפרק הזה, בואו נדבר על אחד מחברי הכנסת המשמעותיים בכל הגלגולים האלה, דוקטור משה סנה.
דוקטור משה סנה הוא אחד באמת הדמויות, הוא אחד מחברי הכנסת המרתקים, המעניינים, וגם המבריקים שהיה במחנה השמאל. משה סנה מתחיל את דרכו בפולין דווקא בציונים הכלליים. עם הגעתו לארץ הוא מצטרף למפם ומהווה שם, הייתי אומר, אולי אפילו סמן שמאלי. בכנסת הוא מתבלט כאחד מחברי הכנסת שכשהוא נואם במליאה, המליאה תמיד מלאה, גם מבחינת היכולת הרטורית שלו וגם מבחינת יכולת הניתוח והמחשבה.
דוקטור סנה, כיוון שלדעת סין המנהיגים הסובייטים של היום הם יורשי הצארים, והכוכב האדום הסובייטי מכנה את מאו צה-טונג בשם יורשו של היטלר, בעוד יעקב מליק מכנה, אלף אלפי הבדלות, את חברך מיקוניס בשם אולטרה-שוביניסט. לאור כל הדברים האלה, איזה סוג של קומוניסט אתה?
אני יכול להגיד על המנהיגות הקומוניסטית הנוכחית בברית המועצות ובסין שהם נכשלו והכשילו, מפני שהם נוהגים בעניינים בינלאומיים, ביחסי עם ועם, מדינה ומדינה, לא לפי עקרונות סוציאליסטיים, אלא לפי המידה והנוהג המעצמתיים המקובלים בעולם הלא קומוניסטי, הקפיטליסטי. אני חושב שלכן התנועה הקומוניסטית הועמדה בפני ברירה למי לשמור אמונים, למעצמות קומוניסטיות המפירות את האידיאולוגיה הקומוניסטית, או לאידיאולוגיה הקומוניסטית המופרת על ידי המעצמות. אני בוחר נאמנות לרעיון מאשר למסלפף. ואם שאלת אותי איזה קומוניסט אני קומוניסט כזה אשר מחבר את הסוציאליזם עם דמוקרטיה ואת העניין הבינלאומי, האנושי, האוניברסלי, עם הנאמנות למאוויים ולאינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, של העם היהודי.
אלה שעשו את מעשה האלימות הזה ייתנו את הדין. במילים אלה, דוקטור סנה, הגבת הבוקר על הפלישה הסובייטית לצ'כוסלובקיה.
אני אמרתי, אלה שעשו את המעשה הזה ייתנו את הדין. לא קראתי בשם ארץ, כי אני בטוח שאלה שעשו את זה, לא עשו את זה, לא על דעת העמים שלהם ולא על דעת הרצות שלהם. מכיוון שהייתה פלישה צבאית, זה אומר שעוד פעם השכל הישר נוצח, וניצחה הגישה המעצמתית, השאיפה לשלוט על ידי דיכוי, בניגוד לרצון עמים. לטווח קצר, אלימות יכולה להצליח. אלימות של חזק כלפי חלש, על פי רוב יכולה להצליח. אבל לטווח ארוך, זה פוגע באלים, בכוח שהפעיל אלימות.
כנסת נכבדה.
קבוצת ידידות בין פרלמנטרית היא קבוצה של חברי כנסת שמטרתה יצירת קשרים עם פרלמנטים זרים ועם קבוצות דומות בפרלמנטים של מדינות אחרות. ראשי הקבוצות מקיימים קשר קרוב עם מקביליהם במדינות בעולם לשם קיום מפגשים ושיפור היחסים בין הפרלמנטים. בהתאם לסעיף 139 לתקנון הכנסת, יושב ראש הכנסת ממנה את יושבי ראש קבוצות הידידות הבין פרלמנטריות מקרב חברי הכנסת שאינם שרים או סגני שרים. על פי התקנון, קבוצות הידידות פועלות באמצעות אגף קשרי החוץ של הכנסת. לישראל יש קשרים עם קבוצות ידידות בין פרלמנטריות של כ-80 מדינות.
מושג מחיי הכנסת, תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים.
משה פוקס מנשל, דיברנו על מקי והזכרנו כמעט באותה נשימה גם את מפם. מי שמביט בסמלים של שתי המפלגות, הסמלים מאוד דומים, כמובן צבע אדום, כמובן הסמלים שקשורים, המגל שקשורים לברית המועצות. בואו נדבר על סיפורה של מפם. כאן אפשר גם לדבר על נפילתה של אימפריה, כי בכנסת הראשונה מפם השיגו 19 מנדטים.
מפם היא למעשה, לא רק בכנסת היא מגיעה להישג של המפלגה השנייה בגודלה, היא נתפסה בוודאי בשנים הראשונות של קום המדינה, להיות הכוח השני בגודלו ובהשפעתו. לאחר מפאי, אנחנו מדברים על הכוח שלה בצבא, שבמרבית הקצונה עוד מתקופת הפלמ"ח מזוהה עם מפם. מבחינת אנשי הרוח ניתן לראות לפני הבחירות עצומות של, הייתי אומר, כמעט כל אנשי הרוח במדינה שמביעים את תמיכתם במפם, באידיאולוגיה שלה, באוונגרד הפועלי שלה. ומפם היא ביחד עם מפאי נוסעות בכתר של המפלגה שהקימה את המדינה, ועל סמך הכתר הזה ועל סמך התרומה שלה למדינה היא באמת ניגשת לבחירות וזוכה בהישג הגדול הזה של כמעט 20 מנדטים בכנסת.
אבל על אף כוחה של המפלגה, כמו שאתה מתאר, בן גוריון לא מכניס אותה לממשלות שלו. היו רק לעתים בודדות בהמשך פה ושם כמה שרים עם הפעם, אבל זה היה בהמשך. אז מה קורה שיש כל כך הרבה כוח? ובכל זאת אין כוח?
למרות מה שאמרנו על כוחה של מפ"ם ועל חשיבותה, אנחנו רואים שעד הבחירות הכנסת השלישית, מפ"ם היא מפלגת פוזיציה, היא לא נכנסת למעגלי הכוח, הן מצד בן גוריון ומפאי, שרואים במפ"ם כמפלגה מתחרה, כמפלגה הכי מאיימת על הדומיננטיות של מפאי, והן מצד מפ"ם שהעלתה דרישות מאוד מהותיות בנוגע לעיצוב המדינה, בנוגע להמשך קיום של הכוחות הפועליים במדינה, היא התנגדה לממלכתיות של בן גוריון, היא כן רצתה להמשיך בקיומם של המוסדות הוולונטריים, בחינוך הפועלי, בעוצמה של ההסתדרות, הן במשק, הן בכלכלה, הן בחברה, ובמפ"ם לא ראו תמיד באותה עין עם מפא"י את התפשטותה של המדינה ומוסדותיה על חשבון המוסדות שהפועלים הקימו עוד לפני קום המדינה.
אז בוא נדבר על ראשיתה של מפ"ם. מי הקים אותה? מי היו האנשים הבולטים בה?
מפ"ם היא מפלגה שהוקמה על ידי שני הכוחות המרכזיים בשמאל הציוני, שנמצא שמאלה למפ"י, בוודאי ביחסו לברית המועצות. הן מצד אחד הקיבוץ המאוחד, יצחק טבנקין ואחדות העבודה, והן מצד שני הקיבוץ הארצי והשומר הצעיר. הייתי אומר שהיו שלושה מנהיגים בולטים שסביבם הוקמה המפלגה. מצד אחד יש לנו את יעקב חזן ומאיר יערי, שהיה שומר הצעיר בקיבוץ הארצי. מצד שני יש לנו את יצחק טבנקין, מי שקיבל את התואר האדמור מעין חרוד, אחד מראשי הקיבוץ המאוחד. ושתי המפלגות הללו, שנת 48, מחליטות להתאחד ולהקים מפלגת פועלים מאוחדת, שתייצג את כל הפועלים. אבל זה לא היה פשוט, כי מדובר בשתי מפלגות שלמרות התמיכה שלהם בברית המועצות, הן היו חלוקות כמעט בכל היתר. שתי המפלגות למשל התנגדו לתוכנית החלוקה, אבל בעוד שאנשי השומר הצעיר והקיבוץ הארצי רצו לראות מדינה אחת שבה האזרחים הערבים והאזרחים היהודים יחיו יחד במדינה שוויונית, הרי שאנשי הקיבוץ המאוחד, אנשי אחדות העבודה, הם ביקשו מדינה אחת מהים ועד הירדן, אבל מדינה יהודית סוציאליסטית הנמצאת כחלק מהגוש הסובייטי המתקדם.
בוא נשמע את קולותיהם של הבולטים במנהיגים שהזכרת.
על כולם הערב הביאו תקווה להשתלבותה הקרובה של מפ"ם. פתח את דבריו יצחק טבנקין, מנהיגה המזוקן של אחדות העבודה.
אין ספק, עליית כוח, ועליית כוח יש בפגישה שלנו, שמחה רבה. עליית כוח שלנו היא, אין לי ספק שבה יש מפלגת פעלי ארץ ישראל, אחדות עבודה, רפי, בה יהיה מפ"ם, בתוכה יהיה בן גוריון.
מר יערי, בשעתו לא היבאת דעתך בצורה ברורה בעניין ההפצצות לעומק. מה דעתך עכשיו?
אינני רוצה בנוגע להפצצות בעומק עכשיו להקות על חטא, על חזה של הזולת. לפי השתלשלות הדברים, ברור לי שאלה שהיו בת הפצצות בעומק ואלה שהיססו יותר, כולם עכשיו מצווים לחשוב על זה מחדש לנוכח האיום הסובייטי.
נמסר שאתה מתנגד חריף לקריה בחברון. האם היית מתנגד להצבת נקודה של הקיבוץ הארצי על גבולותיה של העיר חברון?
אתה לא לבד שלא מביא אותי במבוכה על די אוף מהשאלה הזאת, אלא כאילו הזמנתי אותה. אנחנו בעד היאחזות ביטחונית בכל מקום שצבא ההגנה לישראל מוצא אותם לדרוש. היאחזות ביטחונית זה דבר אחד, והתנחלות קבע עירונית וכפרית זה דבר אחר לגמרי. ולזה אנחנו מתנגדים.
לקראת פתיחת הוועידה ראיין כתבנו רפאל אמיר בקיבוץ משמר העמק את חבר מזכירות מפ"ם ומזכירות הקיבוץ הארצי, חבר הכנסת יעקב חזן. בראשית דבריו מבחין יעקב חזן בין הקיבוץ הארצי לבין מפלגת הפועלים המאוחדת.
יש הבדל מהותי בין המפלגה והקיבוץ הארצי. המפלגה חיה עם הפעולה המדינית, בזה, לשם זה היא קיימת, בזה היא נגמרת. הקיבוץ הארצי עוסק בכל הבעיות שאדם חי אותם. הוא אף פעם איננו עוסק בבעיה אחת בלי הקשר עם כל תחומי החיים שלו.
מר חזן, אתם תנועה הנוהגת לגבש עמדות, נוסחאות ולחיות לפיהן. מהן הנוסחאות שנופצו עד עתה ויש כאלה?
זו עזה בראש וראשונה היסוד הסוציאליסטי. וזה לאחר האימות שלנו, בפרט של הדור הצעיר, אבל לא רק של הדור הצעיר, לא עם הנשק הסובייטי, שאותו כבר פגשנו פעם בסיני, ויכולנו לו אז ויכולנו לו עכשיו, כי עם המדיניות הסובייטית לפני, בתוך ואחרי מלחמת ששת הימים. ואנחנו איננו מאמינים שקיימת בדות בין מדיניות חוץ ומדיניות פנים. וזה העמיק, הגביר את הביקורת שלנו שהייתה קיימת לגבי המצב בתוך ברית המועצות, והגיע הזמן שאנחנו נשאל את עצמנו מחדש מהי דרכנו הסוציאליסטית, ואיך אנחנו נקשור ואיך נמצא שותפים לדרך הזאת ברחבי העולם.
וכדאי להזכיר כאן עוד דברים שאמר מנהיג מפ"ם יעקב חזן, כשתקף את הממשלה משמאל בעשרה במרס 1949, והוא אמר, לצערנו אין לנו הקלטה, אני קורא את הדברים מתוך דברי הכנסת ומתוך הספר לכל הדעות, 70 נאומים נבחרים מהכנסת, ספר שיצא לאור בעריכתך במלאת 70 שנה לכינונה של הכנסת. אנו יודעים, הוא אמר, שקיים הבדל מהותי בין יחסנו ויחסכם לברית המועצות. בשבילנו ברית המועצות היא מצודת הסוציאליזם העולמי. היא מולדתנו השנייה, הסוציאליסטית. אנו חושבים שישנה רק אפשרות אחת לקיים את שליחותנו הציונית הסוציאליסטית בידי מעמד הפועלים העברי בארץ ישראל, והיא להדיר בכוחה של המדינה את היסודות הסוציאליסטיים והקואופרטיביים והשיתופיים במדינה. אז זאת מפלגה שהתחילה בגדול מפ"ם, דוקטור משה פוקסמן שאל, ובכל זאת התחילה בגדול, והירידה התחילה כבר די בהתחלה, כי היו חילוקי דעות, היה גם כאן פיצול כלשהו, שגם הוא קשור ליחסה של ברית המועצות, והמפלגה מתחילה לאבד גובה.
נכון, המפלגה מתחילה לאבד גובה, והיא גם, כפי שאמרת, ב-1954 מתפצלת. שני הזרמים שבה אינם יכולים להמשיך לגור יחדיו תחת אותו גג פוליטי. המתח שהולך ונבנה בתוך המפלגה מתפרץ, כאשר הזרם של אחדות העבודה, שהוא הזרם האקטיביסטי, שהוא תומך בממשלה בכל הפעולות התגמול כנגד המסתננים, שהוא תומך בממשלה ובמדיניותה המתרחקת עד עד מברית המועצות, זרם שרואה את מדינת ישראל מן הים ועד הירדן, זרם מאוד אקטיביסטי שרוצה להיות חלק מהשלטון ולמעשה רואה את עצמו כשותף נאמן למפאי, עוזב את מפ"ם, ומפ"ם הופכת להיות המפלגה של השומר הצעיר ושל הקיבוץ הארצי. מפלגה שהיא יותר מתונה בעמדותיה, מפלגה שמתחילה גם היא לשלב חברים הערבים במוסדות המפלגה וגם בנציגות בכנסת.
ואיפה היא נעלמת? מתי היא נעלמת? מתי אנחנו מפסיקים לשמוע את השם מפ"ם?
נכון, היה פילוג, ולאחר מכן המפלגה הולכת ונחלשת עד שהיא הופכת להיות חלק מהמערך בראשות מפאי. אבל לפני כן צריך לציין את השלבים שהמפלגה עוברת. מפ"ם מוקמת כמענה לשלב החדש בחיי העם, קמת המדינה. צריך להבין שאנשי מפ"ם, אנשי הקיבוץ ואנשי תנועות הנוער לקחו חלק מאוד פעיל לפני הקמת המדינה בכל המאבק הציוני. הקיבוצים היו הבסיס לקליטת העלייה הבלתי חוקית. הם היו המקום שבו התאמנו, מאגרי הנשק, הייתי אומר בסיסי צה"ל הראשוניים לפני הקמת המדינה היו למעשה קיבוצי הקיבוץ הארצי, הקיבוץ המאוחד. הפעילות בשטח, בהקמת מפעלים, בהקמת יישובים, כל זאת הוא על כתפי אנשי מפ"ם. ועם הקמת המדינה הם מרגישים שהמדינה למעשה לוקחת את התפקידים שהיו פעם שלהם. אנשי הקיבוצים כבר לא מבריחים מעפילים, הם כבר לא בסיסים, למדינה יש בסיסי צבא משלהם, הם לא מחסני התחמושת, הם לא מקומות האימונים, הם לא אלו שמקימים יישובים חדשים, אלא המחלקות הרלוונטיות בממסד הממשלתי. ויש כאן סוג של שבר שהם חוזרים לעסוק במה שנקרא קטנות, בלחרוש את התלם, לעבוד עוד בשדה, לחזור אל הקיבוץ ועבודות שקשורות בחיי היום-יום. ומפ"ם מבקשת למעשה למצוא אין תחליף רעיוני, ככה שהחקלאי הקיבוצי שהוא עובד בערפת, והוא חוזר אחרי יום עבודה מאוד קשה ומייגע לביתו, צריך למצוא איזשהו חזון שהוא משרת אותו. ולכן מפה מוצאת את החזון הסוציאליסטי אוונגרדי של ברית המועצות, כפי שקראת פה, ברית המועצות היא מולדתנו השנייה. הבעיה היא שוב, כפי שציינו, מופיעה כאשר הירח דבש בין ברית המועצות וישראל מסתיים, ואז גם מפם, כמו מקי, נאלצת לבחור, ובעוד שמקי נשארת ברובה נאמנה לברית המועצות לפחות עד שנות ה-60, הרי שמפם מתפקחת הרבה קודם לכן, בעיקר סביב משפטי פראג, שבהם יש אפילו שני חברי תנועה שנעצרים בצ'כוסלובקיה ומומדים לדין, בגין פעילות חתרנית כנגד ברית המועצות, שני חברי תנועה שהם הנאמנים ביותר לאידיאולוגיה של התנועה ולברית המועצות, ונעצרים לשווא. סדרת המשפטי הראווה כנגד היהודים שנמצאים בהנהגה של המפלגה הקומוניסטית בצ'כוסלובקיה. הדברים האלו מאוד משפיעים על התנועה, וגם מחלישים מאוד את כוחה בציבור. פעם הולכת ונחלשת בשנת 69, כאשר הייתי אומר שאין כל כך הבדל מהותי, לפחות בוודאי בין החלק השמאלי במפאי לבין מפם, היא מכוננת גוש פרלמנטרי משותף ביחד עם אחדות העבודה וביחד עם מפאי, שמתמודד יחדיו בבחירות.
מה שנקרא המערך השני.
נכון מאוד, והיא הופכת להיות חלק בלתי נפרד מהשלטון.
שלום לחבר הכנסת ולשר לשעבר יאיר צבן, מפם.
שלום רב לך.
מפם, אחר כך גם מרץ, אבל קודם כל בוא נדבר על מפם. איפה מפם?
מפם מבחינתי גלומה במרץ. התאחדנו ב-92, וזה היה איחוד מוצלח מאוד. גם חולל תמורה במפה הפוליטית, כזאת לאיחוד הזה הצלחנו ליצור רוב לממשלת רבין, בבשה שבימין היה פילוג, התחייה לא עברה את אחוז החסימה, כך גברנו. ואני חושב שמיטב הרעיונות של מפם הוטמעו במרץ.
כולל מה שהיה בעבר הקשר לברית המועצות?
לא, גם כשאנחנו התאחדנו, כבר זה היה שנים רבות אחרי ההתנתקות מברית המועצות וכולי. זה כבר לא היה ברקע בכלל.
אז מה נשאר מבחינה רעיונית הכי חשוב ממפם שהתגלגל איתה באיחוד עם מפלגת העבודה, ביציאה משם, באיחוד החדש שאתה דיברת עליו בשנת 92?
אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר זה שאתה לא מרים דגל אחד בלבד, אלא אתה מרים לפחות שלושה דגלים בו זמנית. זה את הדגל המדיני, את הדגל החברתי ואת הדגל האזרחי הדמוקרטי.
ולא חסר לך שהשם הפעם נעלם בכל זאת? כבר לא מדברים, זה לא מושג בפוליטיקה הישראלית, זה מושג בהיסטוריה כבר.
כן, זה עוד הכל של עולם. אני לא יכול להתגעגע לסמלים מבלי להתייחס לתכנים שלהם. ואני שמח שלמרות כל הגלגולים בפוליטיקה הישראלית ולמרות כל התמורות, אני עדיין מזדהה עם המפלגה שלי, עם מרץ, ששומרת על בעיקרון על הדגלים הללו.
אז בעצם מדובר בתמורות, מדובר בתזוזות של איחודים פירודים, אבל בעצם לא בעיבוד הרעיון הבסיסי המקורי.
נכון מאוד, בדיוק כך אני רואה את הדברים. זה נותן מבחינה זאת סיפוק רב, שאתה רואה דור צעיר שלא ידע את יוסף ולא ידע את מקימי מרץ, לא ידע מקרוב לא את שולמית אלוני ולא את יוסי שריד ולא את יאיר צבן ולא את אלעזר גרנות.
אני אוסיף גם את משה סנה שאתה היית איתו עוד בקבוצה שפרשה.
כן, אבל משה סנה כבר נפטר ב-72, זאת אומרת הוא נפטר 20 שנה לפני שקמה מרץ.
ובכל זאת, כל התזוזות האלה זה רק ריאל פוליטיק, זה רק כדי לשרוד, זה רק כדי להתאים את עצמך בעצם, את עצמך ואת התנועה שלך למה שקורה?
לא, זה ניסיון לא רק לשרוד, אלא להגביר השפעה. כאשר אנחנו היינו צריכים לשקול ולהחליט על האיחוד. אנחנו האמנו בכל ליבנו שאנחנו עושים איחוד שיאפשר לנו לקדם את המטרות שלמענן אנחנו פעלנו.
גם באיחוד ב-81 עם המערך עבודה וגם ב-92 עם ארץ.
ב-81 לראשונה נבחרתי להיות כחבר כנסת מטעם מפ"ם בכנסת ב-81, אבל אז היה נתון כבר, מפ"ם הייתה עדיין מזה זמן לא מבוטל בסיעת המערך. וב-88 הצלחנו, אלעזר גרנות, זיכרונו לברכה, וג'ומס חיים אורון, ייבדל לחיים ארוכים, ואנוכי הצלחנו להביא לכך שמפ"ם ב-88 תתייצב בעצמה לבחירות, והצלחנו.
אז למה אז עזבתם את מפלגת העבודה, למשל?
ב-88?
כן.
מפני שמפלגת העבודה אז הייתה רחוקה מהדרך שאנחנו רצינו בה, ורצינו להיות גורם עצמאי שיכול להילחם על דרכו. צריך להבין שכשאתה בסיעת המערך, יש משמעת קואליציונית, יש משמעת סיעתית, לא רק קואליציונית. אתה בהרבה פעמים מפ"ם ננסה להצביע לא לפי הכרתה, ורצינו להשתחרר מהכבלים הללו, ואכן הצלחנו.
ושוב התאחדתם 4 שנים אחר כך.
כן.
כלומר, שוב לשנס מותניים עם כוח נוסף.
כן, זאת הייתה האופציה. אנחנו היינו סיעה של 3, רץ הייתה סיעה של 5, שינוי הייתה סיעה של 2, עם אמנון רובינשטיין בראשה, ואנחנו יחד התאחדנו בהתחלה רק מסגרת של רשימה לכנסת, ראינו כי טוב, וכעבור כמה שנים, מעטות, אנחנו עברנו לאיחוד מלא.
אז אם אני אקח פרפרזה לסיכום הדברים בינינו, מהדברים של דאגלס מקארתור, הגנרל, שהוא אמר משהו בסגנון, גנרלים אינם מתים, אלא הם רק fade away, כמו שהוא אמר, אז בעצם גם מה שקורה למפלגות כמו מפ"ם, זאת המפלגה שקרובה ללבך כמובן, אבל מפלגות אחרות זה גם קרה בפוליטיקה הישראלית, גם בשמאל, גם בימין, בעצם מפלגות אינן מתות, אלא הן עוברות טרנספורמציות.
כן, אני לא חושב שזה חוק כללי, אבל כאן יש לנו דווקא מקרה, לדוגמה, של מפלגה שעקרונותיה לא ננטשים, אלא באמת פושטים צורה ולובשים צורה. זה אופייני באמת למפלגות אידיאולוגיות. למפלגות לא אידיאולוגיות, אז אין משמעות רבה למסרים אם הם עוברים בדיוק או לא כל כך.
חבר הכנסת יאיר צבן והשר לשעבר, תודה רבה לך.
תודה לך.
דוקטור משה פוקס-מנשל, מנהל מוזיאון הכנסת, תודה לך שהיית איתנו בסקירה הזאת על מפלגות שהיו ואינן נעלמו מהמפה הפוליטית, נעלמו מהכנסת.
ובשבוע הבא נדבר על המפלגות שאישו את הצד הימני של המפה הפוליטית. גם שם מפלגות חשובות, אידיאולוגיות, עם מנהיגים יוצאי דופן, שהיו ואינן.
מאה עשרים פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
אני שפירו קונסטנטין אריאל. בעצם מה שרואים בטלוויזיה בדרך כלל זה בחדשות, וחושבים שזה התפקיד העיקרי של הסדרים, כמובן שלא. אבל אם יש מקרים שצריך להוציא חבר כנסת, כמובן בהוראה של או יושב ראש ועדה או יושב ראש הכנסת, או מי שממלא את המקום שלו בישיבה, אז זה כמובן עושים את הסדרנים, לא משמר הכנסת ולא אף אחד אחר. בהוראה, כך שאני אמרתי, של יושב ראש הוועדה או יושב ראש הכנסת, אנחנו מוציאים אותו, וכמובן אנחנו לא מופעלים לו כוח, ומבקשים מחברי כנסת מנומסת לצאת, ואם צריך קצת לעזור, אז אפשר גם קצת לעזור להוציא. אותו דבר זה גם קשור גם לוועדות וגם באולם המליאה. היום יש אלפי מבקרים גם מוזמנים לוועדות, וכל יום, כל יום שני, שלישי, רביעי, מתקיימות ועדות בכנסת, ולא רק חברי כנסת שהם חברי הוועדה, זה גם מוזמנים שהם קשורים לנושא של בוועדה, ויש לפעמים גם אנשים שחסר להם סבלנות או יכולים להתנהג לא כמקובל, אז זה גם תפקידנו לשמור על הסדר, לתת את השירות גם לאזרחים שמוזמנים, גם לחברי כנסת, אבל במקרה מסוים גם לפעמים גם להוציא את האזרח שלא מתנהג כראוי ומפריע נגיד לאנשים אחרים, לחברי כנסת, לקיים את הדיון.
כנסת נכבדה, סיימנו, זו התוכנית ה-17 שלנו, אנחנו נהיה כאן שוב עם תוכנית חדשה בחמישי ב-9:15 בערב, ובשבת הבאה בשידור חוזר ומורחב, כרגיל, אחרי חדשות השעה, 16:00. קובי זרח סייע בתחקיר ובהפקה, כאן איזימן, עורך ומגיש, שבת שלום.